שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים ל-Fundraising Red Flags, המדריך ליזם הישראלי בחול. אני רואי בן יוסף, והסשן הזה מבוסס על 2,000 מיזמים שראיתי בשנתיים האחרונות וה-30 שהעליתי לוועדת קבלה בסמסונג נקסט. אני בכלל בן אדם טכני, מפתח אנדרואיד, חבר בתוכנית המומחים של גוגל לאנדרואיד, מרצה ומנטור להתמצוא, ובשנתיים האחרונות אני מנהל קשרי מפתחים וקהילה בסמסונג נקסט, שלמי שמכם לא יודע, זו קרן השקעות סמי-אסטרטגית לסטארט-אפים של תוכנה בשלבים מוקדמים. לא הבנתם כלום וזה בסדר, זה פשוט אומר שאנחנו הקרן הפיננסית של סמסונג שלאו דווקא קשורה למוצרים של סמסונג. עכשיו לעסק. משקיע. כל משקיע, המטרה שלו זה למצוא כמה שיותר מידע אובייקטיבי על מנת להוריד את הסיכון בהשקעה. ואז זה אומר שהוא מנסה לאסוף מידע על הצוות, על המוצר, על השוק, על התחרות וכו'. הבעיה, או הלא בעיה, זה שכישלון או הצלחה של חברה זה משהו סובייקטיבי של בין השורות, שהוא בדרך כלל, תוך כדי רעיון עם החברות, מנסה להבין האם החברה מבינה את השוק ומתקשרת איתו ואחד עם השני בצורה נכונה. יזמים בינלאומיים מטפלים בצורה הזו על ידי מחקר מתודולוגי עמוק, כדי לענות לדברים כמה שיותר אובייקטיבית ולהשאיר את הסובייקטיבי לדברים הקטנים. ישראלים כמו ישראלים אוהבים קריזמה וסיפוריות ונפנופי ידיים. הבעיה היא שזה לא נראה כל כך טוב. אנחנו נראים לא אמינים או חובבנים, ובאופן כללי לא כל כך אוהבים את זה. הפתרון לדבר הזה הוא נורא פשוט. תעשו מה שהגויים עושים. תעשו מחקר מתודולוגי אמיתי, לא משנה כמה זמן זה לוקח מכם, ותורידו סובייקטיביות מהשולחן. אם אתם מתווכחים או מדיינים על משהו שאין לכם שקף עם עובדות מוגמרות שאומר שאתם צודקים, הפסדתם. גם אם בסוף ניצחתם את זה, הפסדתם את המלחמה בכולל, וזה על משוב של יותר מ-2,000 חברות שאני ראיתי בשנתיים האחרונות ועוד דברים אחרים. בואו ניתן כמה דוגמאות. Traction. אני שומע הרבה מאוד חברות שמדברות על ה-20 חברות שמתות לעבוד איתם והתרגשו, הבן אדם בכה כי הוא כל כך רצה לעבוד איתנו כפתרון כל כך טוב. והבעיה היא שזה לא נשמע אמין גם כשאני אומר את זה על הבמה. עדיף לדבר רק על הסכמים של פרויקטים של רצים. מה נבדק, כמה זמן, מה הצעתים הבאים ומה ה-KPI לזה שזה הצלחה. אם אין לכם את הדברים האלה, אל תעלו אותם. כי זה אומר שאתם חובבנים או שאתם מדברים עם איזשהו פרופסור שהמטרה שלו היא מחקרית בלבד ואין לו יכולת החלטה. מבחינת תחרות, שימו לב, המשקיע מעוניין לדעת אם אתם מוכנים לקרב, כלומר לא מעניין אותו אם יש עוד שתי חברות שעושות בדיוק את מה שאתם עושים בצורה שאתם עושים, גם חברה שמתחרה על המשאבים של הלקוח שלכם, גם אם היא עושה משהו אחר לחלוטין, היא תחרות, ואתם צריכים לציין אותה כי אז ידעו שאתם מוכנים. עוד דוגמאות? בבקשה. השאלה שכולם שואלים וכולכם עונים עליה לא כמו שצריך, למה אתם מגייסים X, נגיד 2 מיליון? רוב האנשים יענו ב-P&L שלי הוא ככה וככה, הרנווי שאני רוצה הוא ככה וככה, ה-HR שלי הוא כזה, ואני רוצה להגיע בסוף לככה. זה לא מה שהמשקיע רוצה. המשקיע מעוניין לדעת, האם בסיום הרנווי יהיה לכם תוצר שיהיה ולידי לסיבוב הבא, כי ככה המשקיע מקבל כסף, מסיבוב, לא מאקזיט, גם מאקזיט, אבל שונה, אבל לא בשלבים האלה. ולכן, ההבדל בין ילד קטן, שיגיד אני רוצה שיהיה לי מוצר עובד בסיום הרנווי לבין אסטרטג אמיתי שיגיד בסיום הרנווי יהיו לי 3 לקוחות משלמים הוא תהום. עוד שאלה שבדרך כלל נתפסת כמשהו מעצבן של שאלה של למה אתה שואל את זה, זה מה יקרה אם רק אתה צריך לגייס חצי מהכסף? אז המטרה זה לא לזלזל בכם, המטרה היא להבין אם אתם מבינים מה ה-MVP של המוצר שלכם, ואם אתם בניתם אסטרטגיה מספיק טובה שתוכל להתמודד עם השוק, כי השוק לא יעבוד כמו שאתם רוצים, תאמינו לי בתור בן אדם שהחברה שהיה חלק מן השרפה 30 מיליון ונמכרה בפשיטת רגל. אפשרות השנייה, מה יקרה אם אני אתן לכם פי 2 מהכסף שלכם שאתם רוצים? אז זה לא כדי להגיד, וואי, תראו איזה קרן גדולה יש לי. המטרה היא להבין אם לכם יש חזון לקחת חברה בשלב הסיד ולהפוך אותה לחברה של מיליארד דולר. אם אתם יכולים לעשות את זה, זאת אומרת שאתם לא תגידו לי, אני אעשה יותר PR ומרקטינג, כי אוי ואבוי לכם, וזה לא שאתם תגידו, אני אסקור יותר אנשים כדי שיהיה יותר כיף, אלא אני אגיע יותר מהר לשוק, אני אסקור אנשים כדי לפתח פיצ'רים שלא חשבתי עליהם, כי הם ייתנו לי יתרון על המתחרים שלי, כי אני אגיע יותר מהר לשוק, כי אני אמכור יותר. זה ההבדל בין אסטרטג לבין טמבל. עוד דבר שאתם לא יודעים, המשוב שאני קיבלתי הכי הרבה זה, למה החברה הזו מגייסת רק 2 מיליון דולר, מה הבעיה שלהם? יזמים אמריקאים רואים הערכות שווי מנופחות, ולכן הם רואים חברות ישראליות כחברות בעייתיות, כי הן מבקשות מעט מדי. אז אתם יכולים מן הסתם לבקש יותר. אבל מה שעדיף לעשות זה להפוך את החיסרון וליתרון, ולהגיד דבר נורא פשוט. העלויות תפעוליות שלי בישראל יותר נמוכות, כי הכישרון הוא יותר זול, ולכן אני יכול לתת bang for buck הרבה יותר טוב מכל בן אדם אחר. כך אתם תוקפים את הבעיה בעובדות. אותו דבר זה cap tables. cap tables ישראלים הם notoriously בעייתיים, הם מבולגנים. למה? כי יזמים אמריקאים הם בדרך כלל בני 20 ל-30, שיכולים לעשות bootstrapping לזמן מאוד ארוך. ישראלים לא יכולים, אנחנו נכנסים לשוק העבודה מאוחר מדי, אנחנו מביאים ילדים מוקדם מדי, והמשכורת לעומת עלות המחיה היא הרבה הרבה יותר בעייתית. לכן אנחנו חייבים לגייס הרבה הרבה יותר מוקדם, בתנאים פחות טובים. אם אתם תיתנו את זה ביחד עם דוח של IVC או מישהו זה לכל משקיע שלא יודע, ניצחתם. זהו, תהנו.